הקוקינטות, במסגרת הרחבה יותר, אני מנסה להראות דרך סוגיית הקוקינטות את הגישה הבסיסית כלפי הגמרא, שבעצם הגמרא משתמשת במקרים כדי להדגים לנו עקרונות. וכשאנחנו רואים בגמרא מקרה, אז ההנחה אמורה להיות שהמקרה הזה בא לבטא עיקרון, והוא לא בא להגיד לנו איזושהי הלכה ספציפית לגבי המקרה ההוא. זה מקרין על דיון שאותו עשינו לפני כן, שאלה מה יותר חשוב או מה המטרה של הלימוד. האם המטרה של הלימוד זה לדעת את ההלכות בכל אחד מהמקרים, או שהמקרים הם אמצעי, המקרים האי כדי לדעת את העקרונות, והמטרה בעצם להגיע לעקרונות. השמעתי את זה לאיש מדע מול איש טכנולוגיה, שאיש המדע מטרתו לעשות ניסויים או לבדוק מקרים מסוימים כדי להבין את החוקים הכלליים, ואיש של טכנולוגיה דווקא מטרתו לדעת מה יקרה בכל סיטואציה מסוימת, או אפילו ליצור סיטואציות שיכולות להועיל ליישם את החוקים הכלליים. אז זה הפוסק מול הלמדן או מול הלומד. אז דרך הקוקינטות אני מנסה להדגים את העניין הזה. התמונה שבעצם אותה תיארתי בסוף הפעם הקודמת, ככה רצתי מהר קצת על סוגיית ביצה ואמרתי שאני עוד אחזור לזה כי התחושה שלי הייתה שזה היה מהר מדי, ואני רק אסביר רגע איפה אנחנו עומדים כדי שאפשר יהיה להיכנס לסוגיה עצמה. מה שאני אעשה היום זה אנסה להדגים את העיקרון הזה של היחס לקוקינטות על שתי סוגיות, ולראות שלא רק שזה מסביר למה קוקינטה, אלא זה גם מאיר עוד קשיים שעולים בסוגיה כשלא מודעים למשמעות הזו של הקוקינטה. אז התמונה היא כזאת, בעצם כשהגמרא מביאה איזשהו מקרה, בפרט אם זה איזשהו מקרה מאוד ספציפי, מאוד אזוטרי, אז ההנחה היא שזה איזשהו מצב מעבדה. זאת אומרת, זה בעצם איזשהו מקרה שלא חייב להיות מעשי, אבל במקרה הזה אנחנו מצליחים לנקות מהשטח כל מיני עקרונות אחרים שיכולים להפריע לנו לראות את העיקרון שבו אנחנו דנים, בדיוק כמו במקרה מדעי, כן, חוקי ניוטון, החוק הראשון של ניוטון אומר לנו שגוף ממשיך לנוע, שלא פועל עליו כוח, ממשיך לנוע בתנועה קצובה בקו ישר. אף אחד אף פעם כמובן לא ראה גוף כזה וגם לא יראה גוף כזה, אין גוף כזה. החוק הזה עוסק באיזשהו עולם מופשט. כדי לראות באמת את החוק הזה, מה שאני צריך לעשות זה לנסות וליצור בעולם שלנו איזשהו מצב מעבדה עד כמה שאפשר קרוב למצב המופשט ההוא. אז אפשר לקחת מקום שאין בו חיכוך, עם טמפרטורה אפס, בלי גופים גדולים עם מסה בסביבה כדי שהם לא ישפיעו על התנועה, ואז באמת אם נשלח גוף נראה פחות או יותר, זה אף פעם לא יהיה במדויק כי תמיד יש איזושהי השפעה, אבל נראה פחות או יותר את הגוף ממשיך לנוע בתנועה קצובה בקו ישר. אז אם מישהו אומר שאת החוק הראשון של ניוטון סתם ואומר גוף נע בתנועה קצובה בקו ישר, אז נשאל מה זאת אומרת, אבל זה לא יכול להיות, יש גופים כאלה ויש חיכוך ויש פה ויש שם, ואחר במה עסקינן בעולם בלי חיכוך ובלי גופים אחרים ובלי כוח אלקטרומגנטי ובלי טמפרטורה ובלי שום דבר, עולם שכמובן לא היה ולא יהיה אף פעם. אבל בעולם ההוא אפשר לראות בצורה יותר מזוקקת, יותר טהורה, את ההתנהלות של החוק הכללי. והמטרה של ניוטון זה לא להסביר לי מה יקרה במקרה מסוים כזה או אחר, שום מקרה כזה אני לא אראה, שום מקרה שבו חוקי ניוטון באמת עובדים. אתה להסביר לי את העקרונות שעומדים מאחורי המקרים. ולכן זה בדיוק מה שאני טוען שנעשה גם בגמרא.
מה המטרה שלו? מה המטרה שלו? אם זה דבר מאוד לא, שזה לא יכול להיות במציאות.
בגלל שבאמצעות ההפשטות האלה אנחנו חוזרים וכן מבינים את המציאות. הרי המציאות היא מורכבת. כמו שאמרתי קודם, חוקי ניוטון זה לא שהם קירוב. חוקי ניוטון הם באופן עקרוני, לא משנה כרגע, אבל הם חוקים מדויקים לגמרי. אלא מה? הם חוקים מדויקים למציאות שהיא לא המציאות שלנו, אלא למציאות אפלטונית, מופשטת, אחרת. אבל במציאות שלנו ממה באה המורכבות? המורכבות באה מזה שמעורבים בתוך אותה סיטואציה כמה חוקים, שכל אחד מהם נכון בעולם אחר, אבל בעולם שלנו כולם מתקבצים לאותה נקודה, חוק החיכוך וחוק הראשון של ניוטון וחוק הגרביטציה ואלקטרומגנטיות וכל הדברים האלה ביחד משחקים פה על המגרש. עכשיו, אם לא היינו מפרקים את הסיטואציה הזאת לאוסף של חוקים שבכל אחד מהם אנחנו מטפלים לחוד באופן אפלטוני, לא היינו מבינים גם את הסיטואציה שלפנינו, כי הסיטואציה שלפנינו היא מסובכת. אז אנחנו צריכים לפרק אותה לזוויות מסוימות, שכל זווית נשלטת על ידי חוק אחד פשוט, ואז אפשר לנסות ולחזור ולראות מה קורה בעולם המסובך. אז בעצם המטרה של חוקי ניוטון, לא המטרה זאת של אחרת, אבל חוקי ניוטון מסייעים גם להבין את המציאות על ידי זה שאנחנו עושים הפשטה, ואחרי זה חוזרים ומיישמים את זה על המציאות שלנו. אבל זה חייב לעשות ככה. ואם אנחנו עושים הפשטה, אם אנחנו רוצים לחזור למציאות שלנו, בשביל מה לעשות הפשטה? כי בלי הפשטה לא נוכל להבין את המציאות שלנו. זאת אומרת, במציאות שלנו העסק מסובך, הכל מעורבב אחד עם השני. אני צריך לעשות איזשהו פירוק תיאורטי, לדון בכל אספקט לחוד, ואז לראות איך העסק הזה עובד ביחד. כשהמטרה של הדיון הזה, פה זה כבר יש הבדל. יש כאלה שהמטרה מבחינתם זה להבין את הסיטואציה הספציפית, וזה יותר אנשי טכנולוגיה, נגיד, שרוצים להבין את העולם, ואנשי מדע, להפך, המטרה שלהם זה דווקא להבין את החוקים האפלטוניים. מטרה אינטלקטואלית. זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין איך החוקים האפלטוניים האלה עובדים. זה עוזר להבנת המציאות. מה המטרה שלך כשאתה עושה את זה, זה כבר תלוי בך. שאלה אם אתה מתעניין יותר בחוקים הכלליים או יותר במציאות עצמה. אבל זה עושה את שני הדברים. אז גם באוקימתא זה ככה. בעצם המקרים באים לחדד לנו, להדגים לנו עקרונות כלליים. ואפשר עכשיו להתחיל להתווכח, או כל אחד וטעמו, מה מטרת הלימוד מבחינתו. אז הבאת היא שהרב עובדיה חושב שמטרת הלימוד זה לפסוק הלכה בכל סיטואציה. ואז העקרונות הכללים רק הם אמצעי כדי שנוכל לפסוק הלכה, והוא באמת גם פחות עוסק בעקרונות כלליים ובלמדנות, מה שקוראים בישיבות. לעומת זאת, בעולם הישיבות, אז בדרך כלל הגישה הרווחת היא שהמטרה של הלימוד זה דווקא העקרונות הכלליים. והמקרים, או פסיקת ההלכה, כן, ההלכות שנוגעות למקרים, אם הם רק אבני בוחן. אנחנו בודקים דרכם את העקרונות הכלליים. אבל עוד פעם, זה עניין של טעם. אז זה, דוגמה אחת שהבאתי זה, כן?
אני חוזר על שאלה ששאלנו כמה פעמים. אם קוראים ספר בפיזיקה, באמת נותנים את חוקי ניוטון. לא יהיה מפריע לי אם המשנה נותן משהו דומה לזה, אבל מה שקורה, יש איזו משנה שאומר א' קורה, והגמרא אומר, רק רגע, א' זה מקרה מאוד מסוים, מה שבאמת הוא קורה פה בהלכה, זה בדיוק ההפך מה שיש במשנה, והמשנה.
אני אגיד לך.
השאלה אם המשנה באמת כיוון למה שיש בגמרא, או הגמרז, כאילו שם את זה שם.
אני חושב, תראה.
זה לא במשנה.
לא, זה שתי שאלות שונות. זאת אומרת, השאלה, אני אחליף בשאלה השנייה. השאלה השנייה הזאת שאלה מעניינת, האם המשנה באמת התכוונה לזה? אני נוטה לחשוב שכן. אני נוטה לחשוב שכן, אני חושב שדווקא הוקים את זה דבר פשוט. יש דחוקים אחרים, חיסור המחסרה, או דברים כאלה ששם זה יותר בעייתי. אבל דווקא בתחום ההוקים תות נדמה לי שזה די סביר שהמשנה עצמה התכוונה לעניין.
המסקנה של הגמרא זה בדיוק ההפך מפשטות המשנה.
לא, זה לא ההפך, אלא שהיא מעמידה את המשנה במקרה מיוחד. לא ההפך, בדיוק זה מה שהסברתי עכשיו. נגיד, אני אקח דוגמה. שם גט ביד עבדה ישן ומשמרתו, אז הרי זה גט, כן, אז היא מגורשת. לא, כשהעבד הוא כפות וישן. אז מה זאת אומרת, העבד הוא כפות וישן? אני לא, זה לא ההפך מהמשנה. המשנה אומרת שאם אני שם גט בידו של העבד...
אני חוזר לדוגמה בבא קמא, אם מישהו נתקל בדרך או משהו, מי חייב? מי ששם את החביות שם?
גם שם, אנחנו מדברים על מקרה שמילא רשות הרבים בחביות.
שמי שנותן את... שמי שנתקל או משהו, הוא חייב.
והגמרא מניחה שלו.
לא, לא, זה להפך, השני הוא חייב.
שהוא מילא את רשות הרבים בחביות. בסדר, אז היא מעמידה את זה במקרה מסוים, זה אותו דבר. גם שם המשנה אומרת עיקרון, אם אתה חוסם אותי לגמרי, ממלא את רשות הרבים בחביות, אתה אשם. נכון, שבמקרה אחר, לא?
המשנה אומר
שהחייב,
והגמרא אומר, לא, השני חייב. שם שהמשנה אומר, זה מקרה מאוד מסוים, בדיוק,
אז זה לא ההפך, אלא שהמקרה של המשנה, הוא עוסק, הדין של המשנה עוסק במקרה מסוים, זה לא לעשות ההפך, רק להגיד שהדין הזה קיים במקרה מסוים, ומה שאני טוען אבל, זה שהמקרה המסוים הזה הוא לא שרירותי, המקרה המסוים הזה בא להדגים עיקרון, ולכן המשנה לא יוצאת מפשוטה, המשנה באה להגיד את העיקרון, רק את העיקרון הזה רואים רק במקום שממלאת אותה רבים וחביות, רק שם רואים את זה, בסדר, אז לכן זה...
יש מחלוקת בגמרא, ויש המורה אחד שאומר, לא, לוקחים את המשנה כפשוטה.
אוקיי.
לכן,
לא משנה, אז הם מתווכחים בשאלה מה
משנה.
זה שיש ויכוח, זה לא אומר כלום. אני דן בכל שיטה לגופה. השיטה שעושה הוא קימתה, היא מבינה שהמשנה באה להגיד שמי שחוסם את רשות הרבים הוא חייב בתשלום, ולא זה שנתקל בחבית. אוקיי? אז אני צריך להגיד איך המשנה אמרה את זה. היא אמרה את זה כי היא דיברה על מי שממלא את רשות הרבים חביות. מישהו אחר שחולק לזה, אז הוא לומד את המשנה אחרת, אבל שניהם מסכימים שהמשנה באה להגיד עיקרון. הוויכוח הוא בשאלה איזה עיקרון. אם העיקרון הוא כזה, אז צריך לעשות שיוקים, תא, כדי להסביר את המשנה במקרה מסוים, ואם לא, אז לא. אבל אני אביא דוגמאות מהגמרות, ואז אני חושב שזה יהיה יותר בהיר. השאלה הראשונה, אני חושב שכבר עניתי עליה בפעם הקודמת, אבל אני אחזור על זה בקצרה. השאלה הראשונה הייתה, יש הבדל בין הדוגמה המדעית, ולכן הבאתי אותה, אחרת בשמה זה עוזר, כי היא הייתה יותר פשוטה מאשר הדוגמה ההלכתית. כי בדוגמה המדעית, שפותחים ספר מכניקה, אז העיקרון כתוב בצורה של עיקרון כללי. כתוב כל גוף נע בתנועה, שלא פועל עליו כוח, נע בתנועה קצובה בקו ישר. לא כתוב שמה שאם תיקח כדור ותגלגל אותו, אז הוא לא יזוז לשום מקום, שזה דוגמה פרטית. אלא ישר כתוב הניסוח הכללי. אז ברור, אז שם ברור לנו שמדובר בחוק כללי. אנחנו לא צריכים לעשות השערות או פרשות בשביל זה. עכשיו, זה לא מסתדר. בסדר, מדברים על, על מרחב ריק ואין חיכוך ואין טמפרטורה וגם דברים כאלה. אבל זה יותר קל לעשות את הפרשנות שם, כי שם הניסוח מראש הוא ניסוח של חוק כללי. בהלכה, הניסוח הראשוני הוא ניסוח של מקרה פרטי. זאת אומרת, ביצה שנולדה ביום טוב תאכל, ובסיבתי לא אומרים לא תאכל.
השאלה היא,
למה? רגע, אז אני אומר, קודם כל הקושי. אני אומר, אז בגמרא יש עוד שלב פרשני שלא מופיע בספרי מדע. השלב הפרשני הזה הוא לקחת את המקרה שאותו הגמרא אומרת, להבין מתוכו מה העיקרון הכללי שהגמרא רוצה להגיד, ומכאן בעלה אני עושה את מה שאני עושה בספר מכניקה. אבל את הצעד הראשון אין בספר מכניקה, כי ספר מכניקה הניסוח הראשוני הוא של חוק כללי. זה כתוב בתור חוק כללי. בגמרא זה מופיע בתור מקרה, הוא שם גט ביד עבדה ישן ומשמרתו, הרי זה גט. לא כתוב שעבדים הם כחצר. אם היה כתוב את זה, הייתי מבין שיש פה איזשהו חוק כללי. אבל פה אני עושה גם את הצעד הראשון. ואז השאלה, האם זה באמת מוצדק? כי במכניקה בסך הכל זה יותר מתבקש, זה יותר פשוט, בספר מדע, לא בתור מכניקה. הנקודה שנדמה לי שצריך להבין כאן זה שההנחה שהגמרא לא מראש, יש הנחה בסיסית שמלווה את הגמרא, הגמרא לא מתכוונת למקרים, הגמרא לא עוסקת במקרים, מבחינתם המקרים הם רק אמצעים לברר עקרונות. זאת הנחה שאיתה אני באה אל הסוגיה. אז גם כשאני רואה מקרה, אוטומטית ברור לי שהוא אינו אלא ביטוי לחוק כללי. זאת אומרת, זה דבר שאני בא איתו. עכשיו, תשאלו למה, בסדר, אז לכן צודקים האמוראים שכשהם רואים משנה כזאת, הם מיד מבינים שיש פה איזשהו חוק כללי ועושים מוקים טוב וכו'. אני שואל, אבל עורך המשנה למה כתב את זה כך? ושמה לכתוב את זה בצורה של מקרים ולהעביר בעל פה מין מסורת מתודולוגית שכשאתה רואה מקרה, דע לך שמאחורי ושיכרון. טוב, ישרת, עיקרון, כמו שעשו יסיר זימנסקי במכניקה, מה בהם? רבי יהודה הנשיא לא יכול היה לכתוב, או רבה, במקרה הזה, לא יכול היה לכתוב שהעבד הוא כקרקע, או עבד הוא כחצר. מה הבעיה לכתוב את זה? למה אתה צריך לכתוב? גט ביד עבדה ישן ומשמרתו, הרי זה גט. תכתוב שהעבד הוא כחצר, וגמרנו, לא צריך חוקים טוב, לא צריך שום דבר. אז כאן נדמה לי שדיברנו גם בעבר על העניין הזה, לגמרא אין אמון בכללים. הגמרא לא מאמינה בעבודה לפי כללים.
בניסוח שלהם.
מה?
בניסוח שלהם.
כן, זאת אומרת, לנסח את ההלכות דרך כללים. הגמרא לא מאמינה בזה, הבאתי לזה כמה דוגמאות, יש על זה ויכוח גם בעולם המשפט.
רבי יהודה הנשיא לא מאמין.
כן, יש על זה ויכוח גם בעולם המשפט, פוזיטיביסטים כן מאמינים באיזושהי מערכת אקסיומטית כזאת, תן לי מערכת של כללים, והשופט יגזור מתוך הכללים את הוראה במקרה המסוים שבא לפניו. השופט הוא כאילו רק כזה מחשב או מכונה לוגית. הוא צריך לעשות דדוקציה מהכללים. גם העולם המשפטי די איבד אמון בגישה הזאת, והסיבה לזה זה ש... מה?
הכירו שופטים, אם נתבר.
אתה שומע?
הם הכירו את השופטים.
אוקיי, לא, זה לא רק בעיה בשופטים, זה בילט אין. גם אני ואתה היינו שופטים, אני לא חושב שיכולנו לעשות את זה טוב יותר. יש פה משהו בעייתי, אבל קשה מאוד לנסח באמת את מה שאתה רוצה דרך הכלל. הכלל הרבה פעמים הוא ניסוח שנראה נורא מדויק, אבל הוא לא עובד על הרבה מקרים. ולכן יותר, הגמרא לפחות מבינה שיותר נכון לעבוד דרך דוגמאות ולהראות למה אתה מתכוון, כי זה מראה לך את זה בחיים. והחוק הכללי הזה, אם תיישם אותו as is, אתה תגיע. זה מה שקורה היום הרי. מה קורה היום? אנחנו צוברים יותר ויותר כללים, העולם ההלכתי הולך ועובד עם יותר ויותר כללים, ואז לעניות דעתי פסיקת ההלכה הופכת להיות פחות ופחות נכונה. כי אתה נצמד לכלל, במקום להסתכל על הסיטואציה ולראות מה באמת נכון כאן, איך ליישם, אתה כבר צמוד לכלל, אתה לא יכול לסטות ממנו. ואגב, זה בדיוק הסיבה למה העולם המשפטי זנח את הפוזיטיביזם. העולם המשפטי זנח את הפוזיטיביזם באמצע המאה ה-20, אחרי השואה. למה? כי זה התגבש, כלומר, התחיל קצת קודם, זה תהליכים ארוכים. בגדול, אחרי השואה זה קיבל מכה קשה, התפיסה הפוזיטיביסטית. למה? כי שפטו את הנאצים, אז הם אמרו, אנחנו קיבלנו פקודות, מה אתם רוצים? זה החוק שלנו, אזרח צריך לקיים חוק, אז זה מה שאני עשיתי, מה שהיה להוכיח. זה הכל, גזרתי בצורה מדויקת את מה שעשיתי מתוך הכללים המשפטיים. ואז השופטים היו צריכים להגיד, תראה, נכון, הלוגיקה אומרת שזה מה שהיית צריך לעשות, אבל לא ייתכן, אנחנו לא מקבלים את זה. אז זאת אומרת, לא מקבלים את זה, אבל אם הייתי צריך לכתוב את התיאוריה המשפטית, זה מה שהייתי כותב. חוק שחוקק בבונדסטאג כדין, קיבל רוב, אתה אזרח במדינה, אתה חייב לקיים את החוק. אז אם הם אמרו ככה, אתה צריך לעשות ככה, מה שהיה להוכיח. זה הכל, מה הבעיה? הלוגיקה פה לגמרי מושלמת. ואנשים איבדו אמון בלוגיקה, כי הלוגיקה לוקחת איזשהו משהו כללי וקופה אותו על המציאות, כשבמציאות זה לא עובד, לא תמיד עובד. יש מקרים שבהם אתה צריך להבין לבד שהחוק צריך להתפרש אחרת, או שאסור לשמוע לו, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז יש לזה הגות שלמה בעולם המשפטי, זה דוורקין וכל מיני מי שמכיר את זה, כל מיני עקרונות וכללים וכל מיני דברים כאלה שלא מופיעים אצל המחוקק, אבל אתה צריך להבין לבד שזה חלק מפרשנות החוק. זאת אומרת, אתה לא יכול להתייחס לחוק as is, כמו איזה מכונה לוגית.
זה גם בעולם המשפטי תקדימים.
עכשיו, במשפט הבריטי למשל, אז באמת חוסר האמון הזה הוא הרבה יותר מובנה, כי הם עובדים עם קייזים. זאת אומרת, מבחינתם התקדימים הרבה יותר חשובים. החוק, החרות, מה שנקרא, כן, החוק הכללי שיתקבל בפרלמנט, זה מיעוט קטן, או זה חלק קטן מתוך מערכת החוק המשפט הבריטית. הם יותר מאמינים במקרים ובדוגמאות שהיו בבתי משפט קודמים, ואתה אמור לשמוע פחות עקביות עם בתי המשפט הקודמים. אני לא מכיר שם את הפרטים, אבל התפיסה, בניגוד נגיד לתפיסה הגרמנית, ששם זה מדע המשפט, כן, היקס, לא בכדי היה שם, כן, השואה הייתה שם. בבריטניה זה לא היה אמור לקרות. זה לא היה אמור לקרות, כי הבריטים לא עובדים עם איזשהם חוקים מנוסחים. אגב, זה חלק מזה, זה גם איזשהו סוג של מסורת. בריטים זה חברה מאוד מסורתית. יש שם הרבה מנהגים מטופשים כאלה, עם כל המשמר המלכה וכל השטויות שלהם, אבל זה חלק מהעניין. זאת אומרת, איזושהי מסורת כזאת שאומרת, אני חי בתוך זה, אל תספר לי כל מיני כללים. אני יודע מה עושים, מה נכון לעשות ומתי. יש לנו את הנוהג שלנו, ואנחנו הולכים איתו. אף אחד לא יעביר איזשהו חוק כללי וישנה פה את כל המציאות. זה לא יעבוד. בחברה מסורתית, העברת חוקים לא עובדת. לא עובדת בגלל שזה כמו היה פעם מאמר, קראתי פעם מאמר של אחד פרידמן, זה סוציולוג של חרדים, שהוא כתב למה בבני ברק השתלט שיעור חזון איש בכל, כן, מצה וזה שאנחנו טורפים מצות, נחנקים למוות כדי לצאת ידי חובת אכילת מצה, ובירושלים לא. בירושלים רב חיים לא, שיעורים יותר סבירים. אז הוא אמר שבני ברק זה עיר של מאגרים, כן, היא הוקמה על ידי מאגרים מכל מיני מקומות, אז לא היה שם מנהג ישן במקום. עכשיו, מה שקרה זה שהחתון איש היה תלמיד חכם דומיננטי בבני ברק, הוא השתלט, ומאז זה נהיה הכל. זאת אומרת, ברגע שאתה קובע את החוק, כולם נצמדים לחוק, כי אין להם מסורת פשוטה מה צריך לעשות. אבל בירושלים זה יישוב ותיק כבר, ויש להם את המסורות שלהם, ושום חזון איש לא יספר לסבתא שלהם מה לעשות. סבתא שלי לא עשתה את זה, אז מה אכפת לי מה שהחזון איש כותב, ויכול להביא 1,000 ראיות. לא אמיתי, זה באמת עובד ככה. זאת אומרת, כי אני יודע, יש לנו איזו מסורת, אנחנו חיים ככה, אבל תספר לי סיפורים, זה נורא הגיוני מה שאתה אומר, ויש לך בעיות עם הנודע ביהודה, עם השיעורים שהביצים גדלו והזיתים קטנו, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, יפה מאוד, אבל סבתא שלי לא אכלה מצה ככה. כן, זה כמו, שמעתי פעם.
זה היה התזה המרכזית של סלוויצ'יק, במאמר של חיים סלוויצ'יק.
כן, כן. תו דוגמה, לא, זה תו דוגמה זה משהו אחר, לא. כן, כן, אני זוכר.
הלכה
עם מים?
על הפסיקה
הלכה,
הספרים שמחליפים את המסורת.
בכל אופן, יש, זה שמעתי גם מהרב ליכטנשטיין פעם, או קראתי מהרב ליכטנשטיין פעם, שהבת שלו עשתה איזה הגיל באוזן, איזה חור באוזן להגיל. מה, זה אסור לעשות, זה חובל. כן, אז הוא הלך לשאול את רב שלו עם זלמן. הרב שלו עם זלמן אומר, הוא היה שואל הרבה את רב שלו עם זלמן. כן. לא יודע, אמא שלי, אז רב שלם מזמן לא יותר, לא יודע, אמא שלי עשתה את זה, סבתא שלי עשתה את זה, אני לא יודע מה לעשות עם הראיות שלך, אבל זה בסדר, הכל בסדר. זה גישה ירושלמית, ככה ירושלמים עובדים, להבדיל מבני ברקים. אומרת, כי מקומות שבהם יש איזו מסורת ותיקה, אז אף אחד לא יספר להם סיפורים עם כללים. פוזיטיביזם לא יעבוד במקום כזה. פוזיטיביזם עובד כמו במקומות כבר.
מה זה פוזיטיביזם?
פוזיטיביזם זה תפיסה שרואה את המערכת המשפטית, נגיד פוזיטיביזם משפטי, יש גם פוזיטיביזם פילוסופי בכלל. פוזיטיביזם משפטי זה תפיסה שרואה את המערכת המשפטית כמערכת אקסיומטית. יש אוסף של אקסיומות, ותפקידו של השופט זה לגזור דדוקטיבית מתוך אוסף האקסיומות את המסקנה למקרה שבא לפניו. הכל מתמטיקה.
אתה תיארת את ההבדל בין הגישה המדעית לגישה של התלמוד, בכך שהמשנה עברה לא כל כך חורבת כללים, ולכן היא מנסחת אותם דוגמאות. אבל יש בזה בעיה שנייה. זה שאני לא יודע איזה כלל מנוסח על ידי הדוגמה, וגם כשלעצמו זה נתון לפרשנות כמעט אינסופית.
נכון. זה המחיר. המחיר, לשתי הגישות יש מחיר. המחיר של הפוזיטיביזם הוא ברור, כי שום כלל לא באמת עובד. אז לכן אתה צריך לדעת איפה ליישם אותו, ואיפה לא ליישם אותו, ואיך ליישם אותו.
המוראים כן עשו הכללות.
מה?
המוראים...
הם עשו הכללות שאתה צריך לקחת אותם בעירבון מוגבל. אני עוד רגע, אני... אבל המחירה הפוך הוא כמובן שברגע שאתה מביא מקרה, לך תדע מה הכלל שהמקרה הזה מבטא. אתה צריך להפעיל איזשהו שכל ישר, ושכל ישר של האחד לא בהכרח הוא שכל ישר של האחר, ואז נותרות מחלוקות. לכן זאת דילמה, הגמרא בחרה באופציה השנייה. לגמרא יש יותר אמון בשכל הישר של אנשים. אם אתה תלמד בבית המדרש ותעשה שימוש של תלמידי חכמים, פחי אתה תעבוד נכון.
בכל זה מה שאתה אומר לא ברור מה המקום של הכלל. הלוא אם הכלל, אם הגמרא לא הבאת פוזיטיביזם, אז מה בכלל יש, מה המשמעות של הכלל? הלוא אתה אומר,
כלל הוא...
יש מגבלות זה... מאוד מובנות של שימוש, וממילא הוא לא נכון, כי אי אפשר להתיק אותו למציאות. אז בוא תעזוב את הכלל לגמרי.
אז שאל אותך גם במדע, מה המקומה של הכלל במדע? גם במדע הוא אף פעם לא עובד במציאות.
כי המדע מאמין בכלל.
לא, גם אני מאמין בכלל ההלכתי, אבל הוא לא עובד. אני מאמין בו בעולם הפלטוני. גם במדע זה ככה, אז בשביל מה לעשות חוקי טבע? זה מה שאמרתי קודם.
במדע אני יודע לשלב כללים.
גם שם, גם פה אני יודע.
את הקינטיקה של הטיל, האמיתית.
גם פה אני יודע. אחרי שאני מייסר את הכללים בכל ההקשרים השונים, אני יודע שרק עבד שהוא כפות וישן, אם תשים גד בידו, אז האישה תהיה מגורשת.
אתה מאמין בכלל, ואז אתה כן מאמין בכלל.
ברור, אני מאמין בכלל בצורה שהוא בעצם איזושהי הכללה שהיא קירוב. בסופו של דבר, הכלל עוזר לי לכוון את השכל הישר שלי למקום. אבל הכלל הוא לא as is, זה לא מתמטיקה. זה הכל, אבל ודאי שיש חשיבות לכללים, אנחנו חושבים רק באמצעות כללים. אנחנו לא יכולים לחשוב בלי כללים. במובן הזה זה בדיוק כמו מדע. לא חושב שיש הבדל. זה אותו דבר. ההבדל הוא רק בניסוח. שהמדע מנסח ישר את הכללים, והגמרא או המשנה מביאים דוגמאות ומשאירים לנו לנסח את הכללים. אבל עדיין הכללים הם איזשהו סוג של קירוב. דיברתי על זה, דיברתי פעם על עניין הזה. כן, הגמרא בתחילת, המשנה בתחילת בבא קמא. המשנה אומרת שם, אחרי שהיא מביאה ארבעה אבות נזיקין, שור הבור המזה והעבר, הגמרא אומרת, הצד השווה, שממונך או שמירתן עליך הוא כשיזיק חבר מזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. כן? אז טוב, אז אני מאוד שמח, פעם אחת המשנה סוף סוף נתן לי את העיקרון, נכון? במקום להביא לי ארבע דוגמאות, או לא רק ארבע דוגמאות, יביא ארבע דוגמאות, ואחרי זה הצד השווה שממונך או שמירתן, זה התיאוריה הנזיקית של ההלכה. סוף סוף נתנו תיאוריה. מה עושה הגמרא בדבב? הצד השווה לי, תויה עמי. עד שכבר הביאו לי פעם אחת את הכלל, את העיקרון, אז הם אמרו, שמה הבאת את זה? כבר יש ארבע דוגמאות, השור הבור, המפה והעבר, הבנתי את העיקרון, למה צריך את הכלל? במקום לשאול הפוך, יש כבר את הכלל, משמה הבאת את הדוגמאות? כי הכלל לא לוחד את הדוגמאות, והבאתי לזה, אני חושב שהבאתי לזה דוגמאות. הצד השווה שממונך או שמירתן עליך, או כשהזיק חבר מזיק לשלם את השומן הזה במיטב הארץ, מה אם שומר? זה לא ממוני, הבהמה הופקדה אצלי לשמירה. אני חייב לשלם או לא חייב לשלם? כן, חייב לשלם. רגע, אבל כתוב ממונך או שמירתן עליך, או כשצריכים יש שני כללים. ממונך ושמירתן עליך, אז שמירתו עליי נניח, זה חוזית. גם זו שאלה, למה התורה מטילה עליי שמירה? יש לי חוזה איתך, אבל בעצם האחריות היא עליך מבחינה נזיקית. אוקיי? זו עוד שאלה, אבל זה גם לא ממונך. אז למה אני חייב לשלם? כי הכלל של ממונך או שמירתן עליך זה קירוב. הכוונה, כל אחד שזה, יש לו אחריות כמו בעל ממון. גם השומר יש לו אחריות כמו בעל ממון. יש כאלה שעושים ללמוד מכאן ששומר יש לו בעלות, שהוא סוגיית עירינו בפסחים שם בדף למד א', כן, שאם אתה שומר שכר, אז אתה עובר חמץ שמופקד אצלך, כי יש לך איזשהו סוג של בעלות עליו. הבעל יראה, הוא בעל יימצא. אז גם פה, אני לא חושב שצריך להגיע לזה, זה לא נכון. הנקודה היא שלא מדובר באמת על בעלות, מדובר על אחריות שיש לך, כמו שיש לבעלים על רכושו. ובמובן הזה שאומר הוא אותו דבר, אבל אם היו קובעים את הכלל, בלי הדוגמאות, היום הוא ישר, כל מי שזה ממונו בשמירתו עליו חייב לשלם. אז היית פותר, אתה שומר? או מעמיד בהמת חברו על כמת חברו.
אבל גם הדוגמאות לא פותרות את השומר.
מה זאת אומרת?
גם בדוגמאות שנתת, לא לימדת אותי שגם השומר אחראי.
לא, אני לא אמרתי שהדוגמאות במשנה לימדו אותי את זה, אלא אמרתי שהדוגמאות במשנה מלמדות אותי שהכלל הוא לא מוחלט. זה מה שמלמדות אותי. אתה צריך עדיין לחשוב למרות שכתוב הכלל.
איך מלמדות את זה?
בשביל מה הן מופיעות שם.
אני לא מבין את ההקשר הלוגי בין זה שהן מופיעות לבין זה שהכלל...
בשביל מה הן מופיעות, אני שואל. יש את הכלל, בשביל מה הן מופיעות?
בשביל להגיד לי שיש יוצא
דופן? כן, כן. לא, לא שיש יוצא דופן. בשביל להגיד שלא, הדוגמאות נותנות לך כיוון שמכוון אותך פחות או יותר למקום הנכון.
למקרה שאמרת לשומר.
כן.
במה הדוגמאות...
במקרה שאמרתי לשומר, הדוגמאות לא מלמדות כלום.
אז אנחנו נשארים בתא בעיה.
לא, כי הדוגמאות מראות לך שהכלל שממונך או שמירתו עליך הוא רק קירוב. זה הכל. עכשיו נכון, הדוגמאות לא למדתי את זה. אבל עכשיו כשאני מבין שהוא קירוב, עכשיו כשאני חושב על שומר, אני מפעיל את השכל הישר שלי. אני לא אומר, זה לא ממונך וזהו. יש עוד משניות אגב, על שומר אפשר ללמוד משניות אחרות. אבל אני רק אומר שאנחנו רואים פה שצריך להיזהר ביחס לכללים, יחס לכללים. דיברנו על זה שאין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. כן, שהגמרא אומרת אפילו בניסוח הכי מדויק שיכול להיות של כלל, אנחנו לא מתייחסים אליו בתור הכלל בחייו. מה?
יש משנה, כלל גדול.
אז גם משנה כלל גדול צריך לדון עליה בהקשר הזה. אבל זה הכלל ליטוי מי. אבל הגמרא בעצם משדרת איזושהי תפיסה שאין לה אמון גדול בכללים. ולכן כשהגמרא מביאה הלכה דרך מקרה, זה לא אומר שהיא מעניין אותה המקרה המסוים הזה, אלא היא דרך המקרה מנסה להראות לי את הרעיון, את העיקרון. עכשיו תלמד עוד מקרים ועוד דוגמאות, תקבל את התחושה מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. זאת אלטרנטיבה לתפיסה אחרת שאומרת יש לי סט של חוקים וזה קובע מה לעשות. התחושה היא שאתם יודעים, אפילו במחשבים יש שתי טכניקות בסיסיות איך לתכנת, נכון? אפשר לתכנת בתוכנית רגילה, ליטרלית כזאת כמו שעשו תמיד, ויש רשת נוירונים, מי שמכיר. רשת נוירונים זה למידה מדוגמאות. נכון? זה בדיוק מה שעושה רשת נוירונים. רשת נוירונים, עוד פעם, מי שלא מכיר זה לא משנה, אבל יש טכנולוגיה כזאת במחשבים, וככה לפחות מאמינים שם, פחות או יותר שהמוח שלנו גם עובד, לא עובד דרך הכללים, ולכן אולי הכללים אצלנו באמת לא, הם לא כלי טוב לדבר איתו. מה?
היא לומדת את הדוגמאות, אבל היא מעצבת לעצמה כללים.
לא, זה אפילו לא עובר דרך עיצוב כללים. היא מארגנת לעצמה את הערכים של הרשת, ואיכשהו יוצא שאחרי שהיא ראתה מספיק דוגמאות, היא יכולה להגיד לך גם מה יהיה הפתרון במקרה הבא. אבל אתה לא תמצא בתוך הרשת הזאת מה הכלל. זה איכשהו חבוי בתוכו באיזושהי צורה, זאת אומרת תעלומה כזאת. בכל אופן, וגם המוח שלנו עובד כך. רשת נוירונים הרי זה במקור זה לקוח מהמוח שלנו, הרעיון הזה. זאת אומרת, האמונה היום של חוקרי מוח, ושהמוח שלנו גם עובד כך. זאת אומרת, המוח שלנו גם לא עובד לפי כללים. ולכן אין פלא שכללים זאת לא דרך טובה להעביר מערכת או להעביר הבנה לאנשים. כללים זה קירוב. לפעמים אני משתמש בכללים כדי לכוון את הבן אדם, לעזור לבן אדם, לתת לו איזושהי מסגרת, אבל...
זה קיצור דרך.
מה? הכללים?
כן.
קיצור דרך, אבל שצריך לעשות אותו בזהירות.
כן.
זאת אומרת, אל תלך איתו עד הסוף, אלא הוא ייתן לך כיוון, אבל תפעיל את הראש. זאת אומרת, זה לא מתמטיקה. גם דיברנו על זה בעצם, זה רב ויטגנשטיין שם, עם הכיווח, following the rule, שם.
אבל אם אתה אומר שההתפתחות ההלכה היה בדרך קזואיסטית, כלומר בעצם אז יש לך בעיה לומר מה שאתה אומר מבחינה היסטורית. כלומר בעצם אתה לוקח את המשנה, בגלל שהמשנה אמרה שהבעל יכול לגרש אישה על ידי זה שהוא נותן גט לעבד, זה היה מקרה שקרה. כלומר, ואז מי יודע אם זה היה כפות או לא היה כפות, אם הוא ישן, אם הוא לא ישן. אז בעצם מה שאולי צריך להגיד, כלומר באו כאילו הפסיקה מהסוג של רובדיה משך מבחינה היסטורית, וזה נקבע במשנה, ואז באו הליטאים והמוראים הבבליים ולקחו מה שפסקו בעצם בצורה קזואיסטית, ואז הם בעצם אמרו מה שהם רצו להגיד.
אבל מבחינה היסטורית זה קשה להגיד זה סותר את זה. אם אתה אומר שבעצם לקחו את השיטה של להביע עקרונות משפטיות על ידי מקרים, זה בעצם זה דוחה את הסיפור ההיסטורי שזה התפתח בדרך כזו.
לא, אני לא מסכים. אני אגיד לך, מי שגם על זה הבאתי את הדוגמה של הוויכוח בין השריד יש לרבי יהושע אוטנר, העורך של האנציקלופדיה התלמודית, שמדברים על השאלה אם רב חיים צדק בפרשנותו לרמב״ם. האם הרמב״ם מתכוון לזה? אז לא זוכר, כבר אחד מהם אומר שמה פתאום, זה ברור שלא, כל הבדיחות הישיבתיות הזה ידועות. כן, מה פרנק מבין ברמב״ם, כמו שבישיבות אומרים. והשני כתב, אני לא זוכר מי אמר מה, והשני אמר מה פתאום, לזה הרמב״ם מתכוון. עכשיו, מה הכוונה לזה הרמב״ם מתכוון? ברור שהרמב״ם לא חשב בתבניות של רב חיים. אבל בשפה של רב חיים, אם אתה רוצה באמת להבין מה עומד מאחורי מה שהרמב״ם אומר, אז רב חיים צודק. ברמה העקרונית. עכשיו אני אומר אותו דבר, אני יכול לקחת את הרב עובדיה, הרב עובדיה ודאי לא חשב כך. אבל לקחת את הפסיקות שלו ולבנות מזה איזושהי תיאוריה. זה לא אומר שהתיאוריה הזאת הייתה בראש שלו כשהוא פסק. אבל זה כן טוב לאיך, מה היה מאחורי צורת החשיבה שלו. רק הוא לא ניסח לעצמו את העקרונות האלה. אבל אם אני עושה את זה נכון, ועוד פעם, זאת התקווה, זה לא תמיד עובד, ואין ערובה לזה שזה עובד. אבל התקווה היא שמאחורי הדברים בעצם ישבה מערכת העקרונות הזאת. זה מה שאני טועה.
זה מה שעושים המוראים למשנה.
זה מה שעושים המוראים למשנה, וזה מה שעושים הראשונים למוראים, והאחרונים לראשונים, וכן הלאה. ואני חושב שזה לא נכון לראות את זה באופן פשוט כטעות, או כאונס, כאילו, אנחנו מבינים כאילו שהגמרה אונסת את המשנה בשביל להגיד מה שהיא רוצה. זה לא נכון. אני חושב שהגמרה הבינה שמאחורי מה שהמשנה רצתה לומר, זה העיקרון הזה. למשל, יהיה לך קייזים במשפט בריטי, אתה תראה שבית המשפט קבע משהו. עכשיו אתה שואל את עצמך, למה הוא קבע את זה? אז אתה מנסח איזשהו כלל, יש פה איזשהו עיקרון. עכשיו, העיקרון הזה לא היה בהכרח בראשו של השופט שקבע את הפסק דין הראשון. אבל אני כן חושב שזה הלך המחשבה שהוביל אותו לשם. גם אם זה לא היה מפורש, לא עצמו. זאת אומרת, אפילו הוא עצמו לא היה מודע לזה, אבל אם אני אנסח את זה בצורה מפורשת, הייתה לו אינטואיציה טובה. ברגע שהייתה לו אינטואיציה טובה, אז הוא פסק נכון. אבל מה האינטואיציה הזאת אמרה? אני עכשיו מנסח אותה באמצעות הכללים, ואני מראה שזה בעצם, הכללים האלה הם בעצם אלה שעמדו מאחורי הפסיקה שלו. ואם אני בודק את זה על עוד פסיקות שלו, אז אני אפילו יכול להושש את זה. נגיד אצל הרמב״ם או אצל הרב עובדיה, שכתבו הרבה פסקים, אני יכול לנסות ולראות האם הכללים שלי באמת מתארים את איך שהרמב״ם חשב, כי אני אבדוק את זה בעוד מקומות. ואם אני אבדוק את זה, יש לי בסיס להניח שזה בעצם המודל למה שהוא עשה. שהמודל למה שהוא עשה זה לא מילת גנאי. מודל למה שהוא עשה זה, גם הוא, אם הוא היה חי פה ושומע את מה שאני אומר, היה מסכים. הוא היה מבין שזה מה שעומד מאחורי מה שהוא עשה. נכון שהוא חי בתקופה אחרת, לא חשב בצורה כזאת, אז הוא פעל אינטואיטיבית. הוא אומר, ככה זה נראה, לי נראה פה מותר ופה אסור וזהו. הוא לא נתן עצמו איזשהו דין וחשבון מפורש, איזה כללים הובילו אותו לעניין. אז אני עושה את העבודה הזאת במקומו. אני לא חושב שזה חוטא לכוונה המקורית של ה...
אתה עושה את העבודה הזאת, אתה חוטא לכוונה של מי שאתה מפרש.
לא.
במובן שהוא לא רצה לנסח.
לא, לא. אני טוען שהוא לא ניסח בגלל שהוא עבד אינטואיטיבית, אבל זה הכלל שעמד מאחורי הדברים שלו. אני לא חוטא, זו הטענה שלי.
הכלים מתן השיטה, לא לאמת.
מה זה השיטה? השיטה זה רק שפה, אבל אני חושב שמאחורי מה שהוא עשה, ישבו הכללים האלה. זה מה שאני טוען, למרות שהוא עצמו לא היה מודע לזה. טוב, עכשיו אני אשם את זה על עוד שתי סוגיות. סוגיה אחת זה הסוגיה בביצה שעשיתי מהר בפעם הקודמת. אני אנסה לעשות את זה עכשיו בצורה קצת יותר מסודרת. המשנה אומרת, ביצה שנולדה ביום טוב, בית שם אומרים תאכל, ביתי לא אומרים לא תאכל. הגמרא דנה שם, תרנגולת עומדת לאכילה, לגדל ביצים. בסופו של דבר הגמרא אומרת, זה תרנגולת שעומדת לגדל ביצים. וכל ביצה שנולדה ביום טוב גמרה יום קודם, ומדובר ביום הרה שבת. אחת ארוכים שלו, ארוכיתה של האבא, שזה מדין הכנה. אז הביצה, מדובר ביום טוב שאחר השבת, בשבת הביצה גמרה, ביום טוב היא נולדה, יום אחרי יום טוב נאכל ביום ראשון, הביצה נולדה ולכן אסור לאכול אותה כי היא לא מוכנה. ביצה שהוכנה בשבת זה לא נקרא ביצה שעברה הכנה, כן, היא לא מוכנה. אז יש פה שני, יש מחלוקת בין רשי והרשבה לכל אורך הסוגיה, אפשר לראות את זה, אני אביא פה שתי דוגמאות. אז רשי כותב ככה, ואין יום טוב מכין לשבת, אין שבת מכינה ליום טוב ואין יום טוב מכין לשבת. זה יכול להיות גם ביצה שנולדה בשבת שאחרי יום טוב, או ביצה שנולדה ביום טוב שאחרי שבת. זאת אומרת, רש"י, ויום טוב נמי קרוי שבת, ובאי הסעודתו הזמנה. זאת אומרת, הסעודה של יום טוב דורשת הזמנה, הכנה. והזמנתה בחול.
זאת אומרת, וההכנה נחשבת הכנה רק אם היא נעשית ביום חול. אבל סעודת חול לא חשיבה, ולא שייכה בהזמנה. זאת אומרת, נגיד, הלקח באחד בשבת באלמה, ליתלן למייסר ביצה שנולדה בי, משום דאיתחן בידי שמיים. זה סעודת חול לא הצריכה רחמנה זימון מבעוד יום, זה לא שייך במוקצה.
מה הוא אומר? רש"י בעצם מוטרד מהשאלה, למה מותר לאכול ביצה שנולדה ביום ראשון?
רגיל.
כן, ביום ראשון רגיל. הרי הביצה הזאת הוכנה בשבת של קודם, נכון? וביצה שנולדת היום מוכנה מאתמול, אז הביצה הזאת הוכנה בשבת. אז מה, למה מותר לאכול אותה? אז אומר רש"י, מה הבעיה? סעודה של יום ראשון היא לא סעודה חשובה. כיוון שהיא לא סעודה חשובה, אז הגמר של הביצה ביום הקודם לא נחשב כהכנה לקראת הסעודה הזאת, כי רק סעודות חשובות יש הכנות לקראתן. אבל סעודה רגילה של יום ראשון, מה שנעשה לפני כן זה לא נחשב כהכנה. לכן זה לא מפריע לי. זה כך אומר רש"י. לכן, כיוון שכך, אז מותר לאכול ביצה שנולדת ביום... ביום ראשון, כי היא לא דורשת הכנה. אז הרשב"א שם שואל, ותמה אני הלשון זה, לסעודת שבת באה הזמנה מבעוד יום ובכל. אם כן, אף שבת אינה מכינה לעצמה. ולא שבת ויום טוב גרידה, מדינה ביצה שריה. אומר, נגיד שהמציאות הפיזיולוגית הייתה שביצה הייתה מוכנה באותו יום שהיא נולדת. אז ביצה נולדה בשבת, והיא הוכנה באותה שבת, או ביום טוב, לא משנה, והיא הוכנה באותו יום. לפי רש"י, היה אסור לאכול את זה. נכון? למה? כי זה לא עבר הכנה ביום חול. הכנה נעשתה בשבת. והרי סעודה של שבת דורשת הכנה. אז אתה בעצם אוכל דבר שלא הוכן, אסור לאכול את זה. אבל הוא אומר, ברור שביצה שנולדת ביום טוב או בשבת, אם זה היה, אז למה נזקקים להגיד שזה הוכן יום קודם? אז שיעמידו את זה ביום טוב או בשבת עצמה. למה עושים את ההוקימת הזאת של יום טוב אחרי שבת? שידברו על ביצה שנולדה ביום טוב, בלי שום מוקים אותה, ביום טוב עצמו, וביצה גמרה באותו יום, ואסור לאכול אותה. כי במציאות זה הוכן יום קודם.
לא, ההוקינטה היא לא מהמציאות.
אני מדלג פה קצת, כיוון שהרשב"א מוכיח שזה לא משנה. הלכתית זה ודאי שזה מותר. זאת אומרת, לכן הרשב"א מקשה על רש"י. ובערבין אמרינן תחילת היום קונה עירוב, שבת מכינה לעצמה. כן, זה אחת הראיות, יש לו עוד ראיות גם הסוגיות בביצה עצמה. אלא אחי פירושו, אומר הרשב"א, לכן הוא חולק על רש"י, ואומר ככה, סעודת יום טוב ושבת חשיבה למעבל הוא הזמנה, וילקח כל שתהיה להם הזמנה, אינו בדין שיזמין שבת ליום טוב, ולא יום טוב לשבת. אבל הם מכינים לעצמן, וכל נמי לא חשיב ולא שייך בהזמנה, וילקח ביצה שנולדה ביום שלאחר השבת או לאחר יום טוב שריה, דלא שייכה הזמנה לסעודת חול. דומה מאוד לניסוח של רש"י, אבל יש הבדל בניואנס. שהוא הנפקא מינה לגבי ביצה שמוכנה באותו יום שהיא נולדת. מה הוא אומר? לפי רש"י, העיקרון של הכנה הוא בעיה ביום שבו אני אוכל. נגיד שיש יום טוב אחר השבת, והביצה מוכנה בשבת ונולדת ביום טוב. אני רוצה לאכול אותה ביום טוב. אסור, משום הכנה. מה הבעיה פה? הבעיה פה החילול של השבת או הפגיעה ביום טוב? אז לפי רש"י הבעיה היא הפגיעה ביום טוב. למה? כי אני אוכל עכשיו משהו שלא עבר הכנה. וביום טוב יש דין שצריך לאכול דברים שהוכנו. לפי הרשב"א הבעיה היא החילול שבת. לא חילול שבת, אלא פגיעה בשבת. לפי הרשב"א, כששבת יום טוב, אז פגעת בשבת. השבת היא משרתת של יום טוב. אז פגעת בשבת. עכשיו נכון ששבת שמכינה לקראת יום ראשון, היה מקום לשאול, אז פגעת בשבת, גם כן יהיה אסור לאכול. אבל לא, זה לא נקרא פגיעה, כי זה בכלל לא נקרא הכנה. סעודה של יום ראשון זאת לא סעודה, אז ההכנות לקראתה לא נקראות הכנה, אז אין בזה שום בעיה. במובן הזה זה דומה לרש"י, ההסבר למה מותר לאכול ביצה שנולדת ביום ראשון. אבל הנקודת, העוקץ של דין הכנה הוא הפוך. לפי רש"י הבעיה היא כשאני אוכל. כשאני אוכל, אני אוכל משהו לא מוכן. כי מה שהוכן בשבת או ביום טוב, זה הוא לא נקרא מוכן. לפי הרשב"א, הבעיה היא הפגיעה ביום המכין. כיוון ששבת הכינה ליום טוב, אז פגעת בשבת. מה שבת היא לא משרתת של יום טוב.
מי פגע בשבת? אתה
לגולל? מה? כשאני אוכל את זה ביום טוב, פגעתי בשבת.
אם הבעיה היא בהכנה, אני לא הכנתי כלום.
אבל אם לא אכלתי, אז זה לא היה הכנה. ברגע שאני משתמש בזה כסעודה ביום טוב, אז זה אומר שההכנה שהוא עבר בשבת, היא הייתה הכנה.
אבל היא לא בידי אדם.
אז מה? אבל אני אכלתי דבר שהוכן בשבת, זה הפגיעה.
מה עם יום טוב שני שלי ראש השנה?
מה עם זה? זה לא מעריך את הגמרא אומרת שם, זה משהו אחר. זה יומיים שהם יום אחד.
אז גם שם תהיה מחלוקת בין רשב"א לרש"י?
לכאורה. למרות ששם הגמרא, זה מחלוקת רב ושמואל בגמרא כבר. אז
ההנחה פה זה שיש יום חג שהביצה מתבשל כאילו, ולמחרת זה נולד?
כן, כן. הפיזיולוגית של הגמרא.
נכון.
עכשיו, אז מי צודק?
יש לזה איזשהו דמיון המציאות?
לא מכיר, יכול להיות. השאלה מה נקרא הכנה. אם אני עכשיו ביצה לוקח הזמן להתגבש, השאלה מתי את שמה את הקו שזה נקרא שהביצה התגבשה. זו שאלה של הגדרה, אני חושב. לא, זה לא יעזור. זה לא יעזור גם קיבוצניק, זה הגדרה. זה שאלה של הגדרה.
זה לא
שאלה של עובדות.
צריך להגיד, הכנה מאוד מוקדם, כי הם מטילים כל יום.
תלוי, לא חושב שהם מטילים.
אם הם יכולות, אז זה אומר שהכנה מאוד מוקדם.
בכל אופן, השאלה, אז הרשב"א ורש"י בעצם חולקים בדין הכנה, האם הבעיה בפגיעה ביום המכין או ביום שלקראתו הכנו. מי צודק? רש"י צודק. ברור שרש"י צודק. למה? תבינו מה קורה לפי הרשב"א. לפי הרשב"א יוצא שכשרבא העמיד את המשנה ביום טוב שאחר השבת, הוא עשה הוקימתה מאוד מוזרה. כי בעצם המשנה באה להגיד לדין בהלכות שבת, לא בהלכות יום טוב. דבר על יום טוב אחר השבת. שאם יש יום טוב אחר השבת, אז כשאתה אוכל את הביצה ביום טוב, פגעת בשבת שלפני. אסור לעשות את זה. אסור לפגוע בשבת. וכל זה לא מופיע במשנה בכלל. במשנה כתוב, ביצה שנולדה ביום טוב תאכל. בא רבא ועושה הוקימתא, זה יום טוב שאחר השבת. העיקר חסר מן הספר. אתה באת להשמיע לי את הבעיה בפגיעה של השבת של קודם. אז תגיד, ביצה שנולדה ביום טוב שבת לא תאכל. איך אתה יכול להשמיט את שבת שהייתה קודם? זאת הוקימתא מאוד מוזרה. לעומת זאת, לפי רש"י זה פשוט מאוד. רש"י אומר שהוקימתא היא כמו שהסברתי קודם. זה לא הוקימתא בכלל, זה הוקימתא, אבל זה הוקימתא הגיונית. הגמרא אומרת, ביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל. למה? מה הגמרא רוצה להגיד? זה מקרה, נכון? הגמרא רוצה להגיד לי עיקרון דרך המקרה הזה. מה העיקרון? שסעודות יום טוב דורשות הכנה. זה לא קשור יום טוב אחר השבת. כל יום טוב. סעודות יום טוב דורשות הכנה. הדוגמה היא עם ביצה שנולדת, אל תאכל אותה. שואלת הגמרא, תחשבו כמו רבא עם הגט. כן? שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? הביצה שנולדה ביום טוב היא עברה הכנה, אז מה בעיה לאכול אותה? בסדר, ביצה שנולדה ביום טוב ולא עברה הכנה, אני מתכוון. זה הוקימתא. איך זה קורה? יכול להיות כל מיני צורות, למשל שזה בא אחרי שבת. אבל השבת היא לא מהותית פה. לא צריך לכתוב את השבת במשנת ביצה, כי לא מדובר על השבת. השבת זה רק היחיד תמצא כדי להראות לך שכשביצה נולדת ביום טוב, כשהיא לא מוכנה, אל תאכל אותה, כי יש דין לא לאכול. אז לפי רש"י שהבעיה היא לא לאכול את הביצה ביום טוב, זאת הוקימתא מאוד הגיונית. אני מסתכל כל הדין הזה נכון בכל יום טוב, לא ביום טוב שאחר השבת. המשנה מדברת על ביצה שלנו ביום טוב, בכל יום טוב. אבל ביום טוב רגיל, בדרך כלל, לא, לא, הבעיה לא קיימת, העיקרון נכון, אבל הביצה היא דוגמה לא מוצלחת. למה? כי ביצה מוכנה יום קודם, אז היא מוכנה, למה לא לאכול אותה? בסדר, אני מסתכל שלא מוכנה. איך ביצה יכולה להיות לא מוכנה? שזה אחרי שבת. כמו העבד הקפות וישן. העבד הוא כמו חצר. אתה אומר, אם היית אומר לי את זה בסדר, אבל אתה אומר לי שהגט נקנה אם זה בידו של העבד, זה לא נכון. העבד הרי הוא חצר ניידת. בסדר, בקפות וישן. אבל לא באים להשמיע לך דין על עבד קפות וישן, באים להשמיע לך דין על כל עבד. וגם במשנה פה, הדין הוא דין בכל יום טוב, לא צריך להגיד יום טוב אחר השבת. רק אתה צריך להבין לבד שמדובר על ביצה כזאת שהיא לא מוכנה. איך אתה אומר? בסדר, אז אחרי שבת, או לא יודע מה, או ביצה שהזדרזה מהר והוכנה מיד. לא משנה, תעשה אלף הוקימתא, זה בכלל לא מעניין אותי. אני בא להגיד לך שאוכל לא מוכן, אסור לאכול ביום טוב. וזה דין כללי בכל יום טוב. לא, זה חוק כללי. לכן זה הוקימתא פשוטה לפי רש"י. לכן ברור שרש"י צודק. אבל, בכל זאת לא נסית הרשב"א בצורה כל כך בעייתית. בואו נראה את המשך הגמרא. הגמרא ממשיכה, אמר לאביי, אלא מעתה יום טוב בעל מתישתרי. כן, ביום טוב רגיל, שהוא לא אחרי השבת, אז יהיה מותר. מה השאלה? בסדר, זה מותר, מי אמר שלא? מה קשה? יום טוב בעל מתישתרי, נכון, זה מותר. מי אמר לך שזה אסור? אתה מניח שזה אסור? רגע, אז מה עם יום טוב רגיל? איך ביום טוב רגיל זה אסור? לא אסור, מותר, מה אתה רוצה?
אולי הפשט של המשנה סותר את זה.
מה?
כי הפשט של המשנה אומר הפוך.
מה זה?
ביצה שנולדה ביום טוב.
אה, בדיוק, אבל לפי הרשב"א זה לא עובד, לא? כי אני אומר עוד פעם, אם אני מבין שהמשנה באה להגיד לי דין בכל יום טוב, לאו דווקא ביום טוב שאחר השבת, אז אני מבין, כתוב סתם יום טוב. בסדר, אני אומר, רגע, אבל המשנה אומרת שגם ביום טוב רגיל הביצה אסורה. ואתה מאמין לי ביום טוב שאחר השבת. עכשיו, אם אני עושה פה הוקימתא, אני כבר הסברתי לך שזה מדובר ביום טוב שאחר השבת. מה אתה רוצה? ביום טוב רגיל זה באמת מותר. עשיתי הוקימתא במשנה, לא? לגמרא ברור
שיום טוב בעלמא גם כן צריך להיות אסור. למה? כי המשנה לא כתבה שיום טוב אחר השבת. אני אמדתי את זה אחרי השבת כדי להסביר לך מה, למה הביצה לא מוכנה. אבל, אבל לכן המשנה לא יוצאת מפשוטה. זאת אומרת, המשנה כשהיא אומרת משהו, זה מה שהיא מתכוונת לומר. ועל זה אומרת הגמרא, גזרה משום יום טוב שאחר השבת. אז, 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 אז גוזרים משום יום טוב שאחר השבת. שאומרת הגמרא, שבת דלמא תשתרה, גזרה משום שבת, שבת שאחר היום טוב. אז בעצם, לפי הרשב"א, בעצם יוצא יוצא שהגמרא עשתה אוקימתא בעייתית. הגמרא עשתה אוקימתא בעייתית. הגמרא עשתה אוקימתא בעייתית. כי הגמרא העמידה את זה ביום טוב שאחר אחר השבת. לכן אומר הרשב"א, זה לא יכול להיות. אוקימתא כזאת לא יכולה להיות. ברור שגם ביום טוב עצמו זה צריך להיות אסור. כי זה לא יכול להיות שתהיה אוקימתא כזאת. אז על זה שואלת הגמרא, אבל יום טוב בעלמא זה לא הולך לפי ההסבר הזה. יום טוב בעלמא תשתרה. אבל לפי רש"י השאלה הזאת קשה. עכשיו אני אומר, זה, השאלה הזאת של הגמרא תומכת דווקא ברשב"א. לפי רש"י השאלה הזאת, מאיפה הוצאת שיום טוב בעלמא אסור? יום טוב בעלמא מותר, אני מסביר לך שרק כשהאוכל לא מוכן, אז אסור לאכול אותו ביום טוב. ביום טוב בעלמא בביצה, האוכל מוכן, אז מה הבעיה? זה באמת מותר. למה הגמרא מניחה שזה אסור ושואלת יום טוב בעלמא תשתרי? לפי הרשב"א זה ברור, כי לפי הרשב"א לא יכולה להיות אוקימתא כזאת. הרשב"א אומר, אם כתוב במשנה יום טוב, ביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל, מדובר על יום טוב רגיל, לא על יום טוב שחר השבת. כי לשיטתי, אומר הרשב"א, יום טוב שחר השבת זה פגיעה בשבת, אבל לא יכול להיות שהמשנה מדברת על זה. אם המשנה הייתה מדברת על זה, היא הייתה צריכה להביא שמדובר ביום טוב אחר השבת. היא לא יכולה להשמיט את זה שזה יום טוב אחר השבת. העיקר חסר מן הספר. והמשנה כתוב שיום טוב לא תאכל הביצה. אז על זה שואלת הגמרא, רגע, אבל יום טוב עצמו מה קורה? נכון? לפי רש"י השאלה הזאת היא בעייתית. כי לפי רש"י, במשנה כתוב יום טוב, אבל אין הכוונה דווקא ליום טוב. הכוונה יום טוב כשהאוכל לא מוכן. אחרי השבת, נכון, יום טוב בעלמא, זה באמת מותר, מה השאלה?
אתה תמיד מסביר רש"י שיום טוב כשהאוכל לא מוכן. רש"י גם כן אומר, אם אחרי שבת זה מוכן, זה רק מוכן.
לא, זה נקרא לא עבר הכנה, זה נקרא לא מוכן. לא מוכן הלכתית, אני מתכוון. מוכן הכוונה עבר הכנה. הכנה בשבת היא לא הכנה. כי אתה צריך לעשות פעולות לכבוד היום טוב. להכין את הביצה.
ולשון
שרשי
אומר את זה, הוא אומר
לא, ברור שזה מתכוון.
זה הסבר בגמרא, לפי הרשב"א, אז הגמרא הייתה צריכה לשאול שאלה הרבה יותר חזקה. למה לא מופיע שבת?
זה מה שהיא שאלה. לא, זה מה שהיא שואלת. יום טוב בעלמא תשתרי. לא, זה מה שהיא שואלת. יום טוב בעלמא תשתרי, הכוונה, זאת אומרת, אבל במשנה כתוב שביום טוב ביצה שנולדת אסור, ביום טוב בעלמא זה מותר. זה מה שהיא שואלת בדיוק. לפי הרשב"א זאת שאלה מתבקשת. ולפי רש"י זאת שאלה קשה. לפי רש"י צריך כנראה להגיד שלגמרא הייתה איזושהי מסורת שגם ביום טוב רגיל זה אסור. אז היא שאלה, אבל רגע, לשיטתך זה רק יום טוב אחר השבת, יום טוב רגיל זה אמור להיות מותר, אז למה ידוע לנו שגם ביצה שנולדת ביום טוב זה אסור? אז הגמרא אומרת, זה גזרה משום יום טוב אחר השבת. עכשיו תראו דבר מעניין, אז זה גזרה משום יום טוב שנולד אחר השבת, משום יום טוב שבא אחר השבת, אז אסרו גם יום טוב רגיל. עכשיו נחזור חזרה למשנה. זה הוקימתא או לא? המשנה מדברת ביום טוב שאחר השבת?
לא.
לא, מדברת ביום טוב רגיל. הדין המקורי הוא ביום טוב שאחר השבת. יש גזרה דרבנן גם על יום טוב רגיל. עכשיו כשאני קורא את המשנה, אין בעיה, אפשר יום טוב רגיל. זה מה שאומר הרשב"א. הרשב"א אומר שביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל, למסקנת הגמרא זה באמת לא הוקימתא. זה לא הוקימתא. זה מדובר על כל יום טוב רגיל. ומה שהמשנה באה להגיד זה לא הדין הכנה דרבה. המשנה באה להגיד את הגזרה עטו הכנה דרבה. לא את האיסור של יום טוב שנולד אחר השבת, שחל אחר השבת, אלא את האיסור של יום טוב רגיל, עטו, יום טוב שחר השבת. זה מה שהמשנה, ועל זה הם מתווכחים, יש את הנפקא מינה מאוד גדולה. כי בצ'מה ובית הלל שמתווכחים עם ביצה שנולדה ביום טוב תאכל או לא תאכל, האם הם מתווכחים על דין הכנה דרבה? דין הכנה דרבה זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל? אני טוען שלא. על חכנה דרבה מוסכמת על כולם, יש להם ויכוח בשאלה אם גוזרים יום טוב רגיל, עטו יום טוב שחר השבת, כי המשנה עוסקת רק בגזרה, היא לא עוסקת בדין הכנה. בסדר? ואז לא צריך לעשות שום הוקימתא, זה הפירוש לפי הרשב"א. לכן הרשב"א אומר, יש קושיה, אי אפשר, לא יכול להיות שזה הוקימתא, אז באמת אני אגמר עזוב, זה בכלל לא הוקימתא. זה פשוט יום טוב רגיל. ותראו, הרשב"א עצמו שואל את זה פה, אלא אמר רבא, תרנגולת עומדת לאכילה, וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינן. קשי עלי, היכי כאמר ביום טוב אחר השבת עסקינן, זה אפילו ביום טוב גרידא, משום יום טוב אחר השבתי. למה הוא אומר את האסקינן, רבא? הוא שואל. למה אסקינן? זה לא יום טוב אחר השבת. זה גזרה משום יום טוב אחר השבת, אבל האסקינן זה רק יום טוב רגיל. למה? כי הרשב"א למד פה שבאמת המשנה לא עוברת וקימתא. המשנה מדברת על יום טוב, על הגזרה של יום טוב, משום יום טוב אחר השבת. הוא חייב להגיע למסקנה הזאת. כי לשיטתו הוקימתא לא באה בחשבון. לא יכולה להיות הוקימתא כזאת למשנה. אבל רש"י מסביר שזאת הוקימתא, וזה הגיוני מאוד, הכל בסדר. רק הייתה מסורת שיום טוב עשו גזרה משום יום טוב אחר השבת, ורש"י כנראה נשאר גם למסקנה שהמשנה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, זה בשאלת הכנה דרבה. כי המשנה עוסקת בדין תורה, לא בדין דרבנן. רק אין בעיה, כי הוקימתא היא הגיונית. נכון שזה, הדין תורה קיים רק גם ביום טוב שחר השבת. בסדר, אבל אמרו לנו אוכל שהוא לא מוכן. איך לא מוכן? יום טוב שחר השבת. אז אין בעיה לפי רש"י להישאר עם התפיסה שהמשנה באמת עוסקת בעיקרון הכללי שבא לידי ביטוי ביום טוב שחר השבת. אבל הרשב"א לא יכול לקבל דבר כזה, אז הוא קורא את כל הגמרא אחרת, ויהיה השלכות לדינה מזה. ישר עם דין הכנת דרבה, זה במחלוקת בית שמאי ובית הלל, לא, לא. זה מחלוקת רש"י והרשב"א. עכשיו, כל הדברים האלה אפשר לראות עוד, גם בראשונים וגם בגמרא, יש הרבה מאוד קשיים, שברגע שאנחנו מבינים את העיקרון, איך חוקים את הצריכה לעבוד, הכל מתיישב מיד. זאת אומרת, זה לא תירוצים, אני מצליח להסביר שיש היגיון להוקימתא. זה די ברור שהגמרא וגם הראשונים, לפחות חלקם, היו מודעים לזה. זאת אומרת, הרבה מאוד מהקשיים נעלמים מיד ברגע שאתה מבין שיש הוקימתא. את המנגנון של הוקימתא, איך הוקימתא עובדת.
איך היינו מבינים את זה בלי הוקימתא?
את מה?
כל המהלך הזה, איך מבינים אותו בלי כל התיאוריה של הקורקים?
אז אני אומר, בלי התיאוריה שלי היית צריך להבין כמו הרשב"א, שזאת הוקימתא שיום טוב שחר השבת, והוקימתא זה בעצם דרך לחלוק על המשנה. המשנה אומרת את זה ליום טוב רגיל, אבל המוראים אומרים זה רק ביום טוב שחר השבת, ביום טוב רגיל לא. ככה בדרך כלל מבינים גם את הוקימתא, שזה דרך מנומסת לחלוק על המשנה, ככה התחלתי. ככה היינו מבינים באופן הרגיל, אבל בעצם במקרה של, זאת אומרת, אחרי שמבינים את התיאוריה של הוקימתא, אז קודם כל זה מסביר היטב את רש"י. אבל יותר מזה, זה מסביר גם את הרשב"א. כי הרשב"א, גם הוא מסכים לתפיסת הוקימתא שאני תיארתי. בדיוק בגלל זה הוא לא מוכן לקבל שהגמרא עושה הוקימתא במשנה. כי גם הוא מסכים שהוקימתא צריכה לעבוד כמו שאני אומר. אין ויכוח בין הרשב"א לבין רש"י בעניין הזה. יש להם ויכוח בשאלה בדין הכנה, איך להבין דין הכנה. כל אחד לומד בצורה שהוא לומד. אבל שניהם מסכימים שהוקימתא לא יכולה להגיד לי את העיקרון העיקרי שהמשנה באה לומר. אף פעם לא. המשנה תמיד אומרת את מה שהיא מתכוונת, לא צריך להוסיף מילה. הוקימתא באה לפתור בעיות טכניות. המשנה אומרת, אסור לאכול אוכל לא מוכן ביום טוב. שאלתי, איך ביצה כזאת היא אוכל לא מוכן? אם זה בא אחרי שבת למשל, לא משנה, תמצא לך איזה ביצה שנולדה במהירות, או אחרי שבת, או לא יודע בדיוק מה. לא משנה. או ביצה שסלונטזה במקום, כן, שבני אדם עשו אותה. לא חשוב, אני יכול להביא לך עוד אלף הוקימתא, זה לא משנה בכלל. שהעיקרון הוא לא בא ללמד אותך מה הדין ביום טוב שחר השבת. בא ללמד אותך את החוק. החוק אומר שאוכל של ביום טוב צריך להיות מוכן מבעוד יום. זה החוק.
כשכתוב עסקינן בגוף של הגמרא, זה אומר שזו כן הוקימתא.
לכן הרשב"א... לכן הרשב"א טועה, הרשב"א נשאר בצריך עיון. אומר, למה כתוב פה עסקינן? אז הרשב"א כנראה אומר שבאה והאמינה באמת חשבו שזאת הוקימתא. אבל אחרי זה, בהמשך הגמרא, זה הרי בשלב הראשון. בהמשך הגמרא שואלים יום טוב בעל נטיש תראה, ואז הוא נגזרה משום יום טוב אחר השבת. בשלב ההוא כבר ברור שזה לא הוקימתא.
הרשב"א בעצמו שואל.
כן. אני אומר, אז התפיסה הזאת של הוקימתא מבהירה לא רק את שיטת רש"י ששם ברור רואים את זה, אלא גם את שיטת הרשב"א. כי גם הרשב"א, כל הדברים שהוא נכנס אליהם זה רק בגלל שגם הוא עצמו מבין שבדרך שלו לא יכול להיות שזאת את הוקימתא, כי הוקימתא כזאת לא עושים. הוקימתא כזאת לא עושים. התפיסה הרגילה של הוקימתא, הרשב"א אין שום בעיה. כתוב במשנה היום טוב, הכוונה יום טוב שחר השבת. באמת מדברים על ההלכה שנוגעת ליום טוב שחר השבת. בסדר? אם זה היה ככה, אז אין שום בעיה. אפשר להישאר עם זה סוד הוקימתא וכל בסדר, אבל זה מה שאני אומר קודם. אין, הוקימתות כאלה אין. אין הוקימתות כאלה. אני, היה לי איזה ויכוח פעם עם אנשקר, סביב איזה מאמר שהוא כתב בירוחם, בכתב העת שלנו, אז ככה התפלמסנו קצת. ואז הוא הביא איזושהי, זה התחיל ממאמר שלו על איזושהי סוגיה, ואני כתבתי את ההסבר שלי להוקימתות, ואז הוא הביא איזה שתי סוגיות או משהו כזה שנראה אם אני אוכל להסביר שם בצורה הזאת. ואז התחלתי ככה בצורה מסודרת לעבור כל סוגיה וסוגיה שלמדתי באותה שנה, וגם אולי אחר כך בדקתי את עצמי, לא הייתה סוגיה אחת שזה לא הסתדר. כל איזה שתי אלה שהוא הציע. זה מסתדר תמיד. עכשיו לפעמים זה קשה לעלות על מה זה העיקרון שעליו מדובר, אבל כשברור לך שזה בעצם המשמעות של הוקימתא, אתה מגלה פנינים. באמת, בכל סוגיה אתה פתאום רואה זה אור אחר לגמרי על הסוגיה. אתה פתאום רואה הכל, כל מה שקורה מאחורי השיח. ברגע שאתה מבין שזאת ההוקימתא, את הדוגמה השנייה אני כבר לא מספיק להגיע אליה, זה החמץ. אז זה נעשה בפעם הבאה. קצת הכניס אותנו גם לסוגיות של זמן בהלכה, וזה דוגמה מעניינת.